השיעור ה-36 בשלשלת היחס, באמצע סיפור תולדות חייו של הרבי הרייץ בחלק השישי. אנחנו נקרא את המאורעות המצוינים החל משנת תש"ן. כתוב ככה, תש"ן, בתשיעי לאדר שני, בא לעיר ניו יורק ומתיישב בחלק העיר ברוקלין. התיאור הזה, קצת ניתן יותר פרטים, מדובר כאן בזמן שפרצה מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם פרצה בחודש אלול, תף ריש צדיק תת. אז הרבי היה באטבוצק, נסע מאטבוצק לוורשה, והמטרה הייתה להגיע לריגה. בפועל, כשהרבי הגיע לוורשה, כבר לא יכלו לנסוע לריגה בקלות. והרבי נשאר בריגה עד בית טבת, דהיינו, תשרי, חשוון, כסלב, נשאר כמה חודשים בוורשה, והיה שם הפצצות, ויש שם תיאורים, והיה ממש טוב בתוך כדי המלחמה. ברוך השם, בחודש טבת, הצליח הרבי לצאת מוורשה, והגיע לריגה. בריגה הוא התעכב עוד חודשיים וחצי, עד כ"ד אדר ראשון, של אותו שנה, של תש"ן. ומשם, בסוף אדר ראשון, טס הרבי לשטוקהולם, משם למקום שנקרא גטבורג, ומשם יצאה אונייה לארצות הברית. באונייה הוא נסע, זה לקח בערך שבוע וחצי, משהו כזה. האונייה הגיעה בחטא אדר א' לארצות הברית, אבל הגיעה אחר הצהריים. לפי החוק שהיה להם אז, כשהאונייה מגיעה אחרי ארבע אחרי הצהריים, אי אפשר לצאת מהסיפון של האונייה. צריך לחכות למחר בבוקר, הכל סגור. אז האונייה הגיעה בפועל בחטא אדר, אבל לא יכלו לצאת מהסיפון, אז לכן כתוב שבפועל הוא הגיע לניו יורק בטט אדר. היינו היה, כל עד למחרת היה האונייה, טט אדר. בהתחלה הרבי היה במלון גרייטסטון במנהטן. נדלג על כל התקופות, כאן כתוב שהוא קבע ומתיישב בחלק העיר ברוקלין, שזה בעצם ב-770, אבל עד שזה הגיע לשלב הזה, זה היה, הרבי נכנס ל-770, ביוטט אלול בשנת תש"ן. אז קנו את הבניין, ואז נכנס הרבי, כבר כמה ימים היה חנוכת הבית, אבל כל התקופה הזו היה בכמה מקומות בינתיים, אבל פה לא מפרטים את כל העריכות, מדברים בקיצור, שבתש"ן הוא הגיע לניו יורק והתיישב בברוקלין. אני אמשיך הלאה, על אותו שנה עדיין כתוב, עוסק בהצלת תלמידיו ומצליח. הרב הרייץ, גם אחרי שהוא יצא משם, הוא לא הפסיק להתעסק ולעשות הכל, להציל את התלמידים שלו. תלמידים שלו דהיינו, תלמידי תלמידים תמימים שנשארו בפולין, והרבה חסידים נשארו שם תוך המלחמה. והרב עשה מאמצים אדירים להוציא אותם מפולין לליטה, אחר כך להשיג רישיונות, להוציא אותם לארצות הברית, להוציא אותם לקנדה. והדברים היו כרוכים בהרבה הוצאות כספיות, כי הדרכים היו מאוד משובשות, והיה צריך, זה היה התעסקות ממש חובקת עולם, וזה נמשך תש"ן, נמשיך לתש"ן א', מפורט באגרות קודש של הרבי הקודם, נדמה לי בחלק A, אפשר לראות הרבה מכתבים שסביב זה, וכאן כתוב בשתי מילים, עוסק ומצליח. הרבי הצליח להציל מהמלחמה עשרות רבות של תלמידים ומשפחות שהגיעו ברוך השם בשלימותם לארצות הברית ולקנדה. דבר הבא שכתוב כאן, אותה שנה, מייסד ישיבה מרכזית, תום חתמימים. רב הרייץ ייסד ישיבה בארצות הברית. מתי הוא ייסד את הישיבה? אז אמרנו כבר קודם שהרב הרייץ הגיע לארצות הברית בתת אדר שני. עכשיו למחרת. היה קבלת פנים לרבי במלון, במנהטן, או באותו יום אפילו, ואז הכריז הרבי ואמר שמחר תיפתח הישיבה תומכי תמימים בבית הכנסת עונג שבת באמריקה. הרייץ אמר שהוא רוצה לשתף את החסידים בהחלטות שהתקבלו בוועדה הקטנה, מחר נפתח את הישיבה. ככה הרבי פעל, למרות שהיו כאלה שניסו להגיד לרבי, ואמריקה זה לא כמו שאתה חושב, לא כמו רוסיה, לא כמו פולין, זה אחרת. הרבי הלך בקו שאמריקה לא שונה בשום דבר, וגם באמריקה מצליח לייסד ישיבות תלמידי חכמים, ובהמשך נוסדו עוד מחלקות של תלמידי חכמים בכמה וכמה ערים באמריקה, כפי שזה מפורט שוב באגרות ובספר תולדות חב"ד בארצות הברית, יש פירוט מאוד מעניין של כל זה. עכשיו נראה גם כמה דברים על השנה שבאה לאחר מכן. תש"א, השנה אחר כך. מה הוא כותב על תש"א? אז יש כמה שלבים. דבר ראשון, התחלת הוצאה לאור, הקריאה והקדושה. הקריאה והקדושה זה ביטאון ביידיש. זה הופיע בין השנים תש"א לתש"א. היו שם עשרות עלונים שיצאו לאור במשך השנים האלה. זה היה בעצם במה, והמטרה שלה היה שיהיה מקום שישמעו את הקול הברור והצלול של הרבי. בעקבות המלחמה, אנשים היו בלחץ והיה הרבה בלבול בעולם, אז הרבי רצה שיהיה מקום אחד שיושמע הקול שלו בצורה מאוד מאוד ברורה, וזה היה במה שהביא המון המון רוגע לעם ישראל, וזה גם היה מטרה להביע את המסקנה שהפתרון היחיד זה גאולה. למשיח בן דוד, הרבי יצא בקריאה גדולה לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה, היו כמה קול קורא בעניין הזה, הכל הודפס בעיתון הזה, היה לשם כמה מדורים, למרות שבאופן רשמי לא כתוב היה שהרבי היה עורך שלו, אבל הכל עבר דרך הרבי רייץ ועבר את ידו, ובעיתון הראשון ממש כתבו בצורה חדה שזה עובר את הגעתו, בעיתון השני כבר כתבו את זה בצורה יותר פרווה, אבל הכל עבר דרך הרבי רייץ. אחד הקטעים, יש הרבה מדורים מעניינים שם, ביידיש רובם, אחד הקטעים השמימיים שהופיע מפעם לפעם באותם גיליונות, זה קטע שמימי שעד היום לא מבינים כמעט שום דבר שם, זה קטע שהיה תחת כותרת שקראו לזה אותיות פורחות. זה היה כותרת. מה זה אותיות פורחות? היה כמה קטעים במילים שנראות חסרות משמעות. פשוט לא הבינו מה הכתוב שם, אבל שם היו תמונים נבואות שמימיות של הרבי הקודם. ועד היום רובם ככולם לא פוענח, פוענח. יש רק דוגמה אחת כמדומני, לא זוכר באיזה גיליון, שאחרי שהמדינות אמריקה, עוד מדינות פלשו לאירופה שם בסיום המלחמה, אז זה היה באחד הגיליון של הקריאה והקדושה, היה כתוב, אנחנו ידענו את זה. ואז הביאו קטע שהודפס, שנתיים, שלוש קודם, וגילו בפענוח, איך שמצוין שם, מה יקרה ובאיזה חודש זה יקרה, הכל. אבל זה היה כתוב בצורה נסתרת, וככה יש שם עשרות נבואות שעד היום לא פוענחו. כתובים בצורה מעניין, הכל, אפשר לראות את זה, זה הכל קיים. רק אל תנסו לפענח, כי זה לא באופן הרגיל. כן, בוא נמשיך הלאה. קטע הבא, באותה שנה, בתש"א, מייסד חברת מחנה ישראל. מחנה ישראל זה ארגון שהוקם בתש"א, בתחילת תש"א. בראש הארגון כמובן עמד הרבי הרייץ. מתי שהרבי שלנו הגיע לארצות הברית, זה היה בחלקו אחר בקיץ של תש"א בסיוון, אז הרבי מונה ליושב ראש ועד הפועל של הארגון. עכשיו, הארגון הזה, מה הייתה המטרה שלו? המטרה שלו הייתה לחזק פשוט קיום תורה ומצוות בין עם ישראל, לעורר יהודים לחזור בתשובה, ולפרסם את הקריאה של הגאולה, לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה. היו מחלקות שונות שהוקמו מיד, היו מחלקות שהוקמו במשך הזמן, כמו למשל מחלקה שכל מטרתה הייתה להפיץ את העניין של שמירת שבת, כי היה מאוד קשה אצל אנשים שבאו לעבוד ונאלצו לחלל שבת, לראות את העניין של שמירת שבת. היה ארגון שנקרא משניות בעל פה, לטהרת האוויר, לעשות הגרלה על פרקי המשניות, שכל אחד יהיה לו איזשהו, כמה משניות שאת זה הוא לומד בעל פה, וביחד כולם מסיימים את כל שישה סדרי משנה. היה שם ארגון שנקרא חברת תהילים, חלוקת השס, ביקור חולים, לבקר את הפצועים של המלחמה, כל מיני מחלקות שהוקמו חלקם במשך הזמן. מאוד מעניין שבתחילה הארגון הזה היה סודי, מה הכוונה סודי? החברים בארגון היו נסתרים, אפילו החברים ובני משפחה לא ידעו שאתה חבר בארגון. זה היה ארגון סמוי, יש דוגמה מעניינת, שבחודש סיוון של תשע"א, כתב הרבי הקודם את זה מכתב, ושם הוא מזכיר את ארגון מחנה ישראל. הופיע שאחד החסידים המפורסמים, רב אברום אקסטרוט קראו לו, שולח מכתב לחסיד אחר, גם מפורסם, רב ישראל ג'ייקובסון. והוא שואל אותו, מה זה הארגון הזה מחנה ישראל? מדובר כבר כמה חודשים שהארגון קיים, הוא לא ידע על מה מדובר. שואל אותו, מה זה הארגון הזה? איך אפשר, במה זה תלוי? זה על פי רצון הרבי? פשוט זה היה הכל בצורה מאוד מאוד סמויה. אחר כך כמובן זה הפך להיות ארגון גלוי, ארגון שקיים עד היום הזה. גם בעניין הזה ודברים סביב זה מפורטים הרבה בספר שנקרא תולדות חב"ד וארצות הברית. אפשר לראות שם בהרחבה את כל העניינים.